כן, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו, בפעמים הקודמות, עסקנו בשורש השני של הרמב״ם, שמדבר על הלכות שיוצאות מדרשות. והטענה הייתה שאנחנו רואים שם תופעה דומה לתופעה שראינו בשורש הראשון, שעסק בהלכות דרבנן. והרמב״ם אומר שהלכות שיוצאות מדרשות, אני מסכם כרגע לאיפה הגענו, הן שונות מהלכות שעולות מפרשנות של הפסוקים, במובן הזה שהפרשנות נתפסת ככלי חושף. וכשאני מפרש פסוק, התוצר חושף בעצם משהו שהיה באיזושהי צורה בתוך הפסוק. והפרשנות היא כלי החשיפה. לעומת זאת, מדרש, המדרש מרחיב את מה שיש בפסוק, אם תרצו, רוח הפסוק, אבל התוצר, כמו שהרמב״ם אומר, התוצר הוא כענפים היוצאים מן השורשים. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של הרחבה של מה שיש בתוך הפסוק. וכיוון שכך, אומר הרמב״ם, התוצאה או התוצר של מדרש לא יכול להיחשב הלכה דאורייתא, ולכן גם לא להימנות במניין המצוות. כי להגדרתו, הלכה דאורייתא זה אך ורק הלכה שכתובה בתורה. דאורייתא, הכוונה מילולית, בתורה, זאת אומרת, דבר שנמצא בתורה. להבדיל מהלכה למשה מסיני, להבדיל מהלכות שיוצאות מדרשות וכדומה. אז בעצם התזה הבסיסית של הרמב״ם, יש פה שתי תזות. תזה אחת היא פרשנית, ותזה אחרת היא הלכתית. התזה הפרשנית אומרת, שדבר שיוצא מדרשה הוא לא נחשף או נחצב מתוך הפסוק, אלא הוא מהווה הרחבה של מה שיש בתוך הפסוק, כן, מה שאמרתי, ענפים היוצאים מן השורשים, או בניסוח יותר קיצוני, הרמב״ם אומר, לכל פסוק ישנו רק פירוש אחד, אין יותר מפירוש אחד לפסוק, הפירוש האחד הזה זה מה שנקרא הפשט, דרש או כל צורה אחרת להתייחס לפסוק הם לא פירוש. אלא עם הרחבה של מה שיש בפסוק. פירוש, כן, זה החשיפה של מה שהפסוק אומר. והדרש והכלים האחרים, זאת הרחבה של מה שיש בפסוק אל מעבר לו. אז זה החידוש הפרשני של הרמב״ם. על גבי זה, אומר הרמב״ם, יש לו גם חידוש הלכתי. דבר שלא מופיע בתורה, למשל, הרחבה על ידי מדרש, הוא לא יכול להיחשב דאורייתא, ולא להימנות במניין המצוות. אמרתי שאפשר עקרונית, שני החידושים לא קשורים אחד לשני. אפשר להסכים לחידוש הראשון ולחלוק על השני, אפשר להסכים לשני ולחלוק על הראשון. ראינו למשל את הר"ן בנדרים, שהר"ן מסכים לחידוש הראשון, הפרשני של הרמב״ם, הוא אומר שדבר שיוצא מדרשה הוא לא כתוב בפסוק, זאת הרחבה של מה שיש בפסוק, אבל הוא עדיין רואה דבר כזה כהלכה דאורייתא. הוא לא מקבל את החידוש השני של הרמב״ם. שמה שלא כתוב בתורה הוא לא דאורייתא. ברמה העקרונית יכול להיות גם מישהו הפוך, אני לא מכיר מישהו כזה, אבל עקרונית יכול להיות. מישהו שאומר שדבר שלא כתוב בתורה הוא לא דאורייתא, אבל דבר שיוצא מדרשה, הוא חושף את מה שיש בפסוק. או יש כמה פירושים אפשריים לפסוק, כמו שאומר הרמב"ן. ולכן במובן הזה הוא מסכים, במובן הזה הוא חולק על הרמב״ם, לחידוש הפרשני, אבל הוא מסכים לחידוש הנורמטיבי, שמה שלא נמצא בתורה הוא לא דאורייתא. בעצם יכול להיות שזה מה שאומר הרמב״ן. הרמב״ן הרי חולק על הרמב״ם ואומר שגם דבר שהוא לא פשט, הוא עדיין פירוש לפסוק, כמו שהוא אומר 70 פנים לתורה וכדומה, איך אתה יכול להגיד שיש רק פירוש אחד? מצד שני, הרמב״ן כמובן תוקף את הרמב״ם השורש השני, הוא אומר ש... הלכות שיוצאות מדרשות הן כן דאורייתא. למה? בפשטות היה מקום לומר, כי הוא מבין שההלכות שיוצאות מדרשות גם הן פירוש לפסוק. זאת אומרת, הם כן, אלה כן כלים חושפים, ולא כלים מרחיבים. וברגע שזה כך, אז ההלכה הזאת יכולה להיות הלכה דאורייתא. זאת אומרת, הוא יכול להסכים לרמב״ם שמה שלא כתוב בפסוק הוא לא דאורייתא, הוא טוען הלכה שיוצאת מדרשה כן כתובה בפסוק. לכן זה דאורייתא. זה יכול לחלוק על הרמב״ם על ההנחה הפרשנית שלו, ויכול לחלוק על ההנחה ההלכתית שלו. מלשונו של הרמב״ם נראה שהוא חולק על החידוש הפרשני של הרמב״ם. הוא טוען שיש 70 פנים לתורה, לא נכון שיש רק פירוש אחד. ולכן גם המדרש זה איזשהו סוג של פירוש שחושף את מה שיש בפסוק. אם באמת זה מה שהוא סובר הרמב"ן, אז לא צריך להגיד שהוא חולק על החידוש השני של הרמב"ם. הוא יכול לקבל את הטענה שמה שלא כתוב בתורה הוא לא דאורייתא, רק הוא טוען שדרשות זה דבר שכן כתוב בתורה. לכן הוא חולק על הרמב"ם ואומר זה דאורייתא. בקיצור, אם הרמב"ם צריך שתי הנחות, אפשר לחלוק עליו בכל אחת משתיהן. את מי שאומר שההלכה דרבנן היא הלכה, סליחה, שההלכה שיוצאת מדרשה היא הלכה דאורייתא, יכול לחלוק על החידוש הפרשני של הרמב"ם, ולכן נאמר שזאת הלכה דאורייתא, כמו שזה הרמב"ן כנראה, והוא יכול לחלוק על החידוש ההלכתי של הרמב"ם, ולהסכים לפרשנות של הרמב"ם, וזה הר"ן. בעצם כנראה הרמב"ן, אמרתי שאני לא מכיר, הרמב"ן כנראה מחזיק בדעה הזאת. לענייננו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, שכאשר אנחנו מדברים על חילוץ מסקנות מפסוק, או גזירת מסקנות מפסוק, זה לא יכול להיות מתואר בצורה של שחור לבן. או שהדבר כתוב בפסוק, או שהדבר הוא המצאה של החכם, אבל הוא לא הוציא את זה מתוך הפסוק. זאת תפיסה דיכוטומית שעושה חלוקה חדה בין חקיקה לבין פרשנות. כאשר אתה מוציא משהו מהפסוק, זאת פרשנות. כאשר אתה מחדש דין משלך, זאת חקיקה. לחכמים מהפסוק לא תסור, יש את שתי הסמכויות. גם לחוקק וגם לפרש. זאת התפיסה המקובלת. יש פה חלוקה דיכוטומית. זאת אומרת, או שאתה מפרש את הפסוקים, או שזאת חקיקה. ואז הדין דרבנן. הטענה המרכזית של הרמב"ם בשורש השני, ובעוד מקומות, זה שהתמונה היא לא דיכוטומית. התמונה היא לא דיכוטומית, הכוונה, ישנן פעולות פרשניות, או לא יודע איך שתקראו לזה, על הפסוקים, שהן אומנם לא חושפות את מה שיש בתוך הפסוק, אבל זה גם לא המצאה של הלכה חדשה, שלא קשורה לפסוק. אלא זאת הרחבה של מה שיש בפסוק, רוח הפסוק, או משהו כזה, שאתם מבינים שבעצם זאת קטגוריית ביניים. או במילים אחרות, הזיקה בין ההלכה שאני יוצר בצורה הזאת, לבין מה שכתוב בפסוק, היא לא או שיש זיקה או שאין, זה לא בינארי, אלא זה רציף. זה יכול להיות כל רמת זיקה שלא תהיה בין 0 ל-1. 1 זה פשט, זה פירוש הפסוק, 0 זאת חקיקה, זה דין דרבנן לכל הדעות, אבל אומר הרמב"ם, יש גם 0.2, חצי, 0.6, 0.8, יש כמה, כל מיני רמות אפשריות של קשר לפסוק, ולכן החלוקה בין דאורייתא לבין דרבנן היא לא חלוקה דיכוטומית, הבאתי את פרדוקס הערימה כדי לחדד את הנקודה הזאת, למה צריך להיזהר מחשיבה דיכוטומית. חשיבה דיכוטומית מכניסה אותנו לפרדוקסים ולבעיות שהם תוצאה של הדיכוטומיה שלנו, וצריך להיפטר מדיכוטומיה. דיכוטומיה זה דבר מכשיל. ובמקרה שלנו, כל המתקפות על הרמב"ם שאומרות שתופסות שיש הלכות דרבנן וכל השאר זה הלכות דאורייתא, גם הלכות שעושות מדרשות וכדומה, זה בעצם תפיסות שמבוססות על דיכוטומיה. או שזה בפסוק ואז הדאורייתא, או שזה לא בפסוק ואז הדרבנן. אז זה חקיקה. מה יכול להיות אחרת? הרמב"ם אומר לא, יכול להיות אחרת. ההסתכלות הדיכוטומית לא נכונה. הבאתי זה כל מיני דוגמאות. למה צריך להיזקק להתייחסות דיכוטומית? אמרתי שאותו ויכוח עצמו, אותה מחלוקת עצמה, בעצם מתנהלת גם אצלנו היום, במדינה שלנו, גם בעוד מדינות אחרות. הוויכוח סביב מה שנקרא חקיקה שיפוטית. חקיקה שיפוטית זה כאשר שופט שתפקידו בעצם לפרש את החוק, עושה פרשנות כזאת שבעצם מרחיבה את החוק, וקובע, למקרה שבא לפניו, קובע איזשהו נורמה, או איזשהו סטטוס משפטי שלא באמת עולה מתוך החוק. אולי מתוך תפיסות העולם שלו, לא משנה כרגע. כאשר שופט עושה משהו כזה, אז באים אליו בטענות, כן, אהרון ברק זה היה אולי הפסגה של הוויכוח הזה, סביב הגישה שלו, אבל זה מתנהל מאז ועד היום. הטענה היא שהשופט בעצם חורג מסמכותו. כי שופט תפקידו לפרש את החוק וליישם אותו על המקרה שבא לפניו. כאשר שופט מחוקק, הוא בעצם עושה פעולה שמסורה לפרלמנט, כן, לכנסת. הם תפקידם לחוקק, ולא השופט. לכן הטענה היא ששופט בעצם אמור להיות פרשן נטו, או במילים אחרות שופט יכול להוציא רק הלכות דאורייתא, לא הלכות דרבנן. יש לו סמכות רק לפרש ולא לחוקק, כמו שהרמב"ן אומר על לא תסור. שלא תסור נותן לחכמים סמכות לפרש, אבל לא סמכות לחוקק. יש להם סמכות לחוקק, אבל זה לא יוצא מלא תסור. בחוק, במערכת המשפטית שלנו, לשופט אין בכלל סמכות לחוקק, יש רק סמכות לפרש. לא קשור ללא תסור או לא תסור. אין לו סמכות לפרש, לחוקק, רק לפרש. ברגע שהוא מחוקק, אז הוא חוטף ביקורת. אלא מה? מה שאמרתי קודם, אין דבר כזה פרשנות צרופה. פרשנות שהיא כל כולה מנותקת מתפיסת העולם, מהתובנות, מההנחות של הפרשן, מעולמו של הפרשן. אין דבר כזה. בכל פרשנות יש מרכיבים מסוימים שבאים מהפרשן. אנחנו לא צינורות חלולים כשאנחנו מפרשים טקסט. הרבה פעמים נראה לנו שאנחנו ניגשים לטקסט ואנחנו מוציאים ממנו מסקנה, אנחנו לא מבינים איך אחרים לא מסכימים. אתם לא רואים, זה כתוב פה. לא. זה כנראה הרבה, לפעמים הם טועים. אבל הרבה פעמים לא, זה לא כתוב פה. זה כתוב פה במשקפיים שלך. כשאתה מסתכל על זה, אתה חושב שזה מה שכתוב פה. אתה לא שם לב שאתה מכניס לתוך המעשה הפרשני שלך מרכיבים שבאים ממך, לא מהטקסט. הפרשנות היא תמיד מיזוג בין הפרשן לבין הדבר המתפרש. והתוצר יש בו מזה ומזה. אין דבר כזה פרשנות רזה לגמרי. פרשנות שהיא רק פרשנות, נטו. כן, שמניבה דיני דאורייתא לכל הדעות, גם לפי הרמב״ם. ולכן, בעצם, הביקורת הגורפת שהצגתי קודם על החקיקה השיפוטית לא נכונה. אבל, עד כאן אמרתי בפעם הקודמת. אני רוצה קצת לחדד את זה יותר. צריך להבחין בין שלושה מצבים שמה שהשופט עושה לחוק. אפשרות אחת זה שהחוק ניתן לכמה פירושים מצד עצמו, אפשר לפרש אותו בכמה צורות. מה שכתוב שם הוא לא חד משמעי. עכשיו, מתוך הכמה צורות האלה השופט הוא זה שאמור לבחור, כי הוא המוסמך לעשות פרשנות. הבסיס מה הוא יבחר? סביר מאוד, על בסיס התפיסות שלו, נכון? השופט הוא לא יכול להתנתק לגמרי מהתפיסות שלו. מתוך החמישה פירושים האפשריים לחוק המדובר, הוא יבחר את אותו פירוש שנראה לו הכי הגיוני. ומה שנראה לו הכי הגיוני זה כמובן מה שנראה לא הכי הגיוני. שופט אחר, אנחנו יודעים, יש ויכוחים בבתי משפט בין שופטים. זאת אומרת, ברור ששופט אחר יכול להגיע למסקנה אחרת. זאת אומרת, הלשון של הפסוק סובלת כמה פירושים. במצב כזה השופט מגיע ובוחר אחד מהם, כי הוא צריך להחליט מה עושים במקרה שלפניו. הבחירה הזאת, כמו שאמרתי קודם, תמיד יש בה מרכיבים מעולמו של השופט, של הפרשן. תמיד. זה מה שנקרא חקיקה שיפוטית. וזה לגיטימי. מה אתה רוצה שהשופט יעשה? החוק כתוב. עכשיו צריך להחליט מה הוא אומר, יש כמה אפשרויות לפרש את מה שהוא אומר. מי יקבע איזה אפשרות נכונה? השופט, כי הוא יש לו סמכות לפרש, לא כי הוא צודק, לא כי הוא הכי חכם, הוא יודע איזה פירוש הכי נכון, כי הוא זה שמוסמך לקבוע מה הפירוש המחייב. חוק יסמיך את השופט להיות הפרשן המוסמך, זה הכל. זאת אומרת, אני יכול לחלוק עליו, אני יכול לחשוב שהוא לא פרש נכון, אבל זה לא משנה, הוא השופט. ובמובן הזה, אני לא חושב שאפשר לבוא בטענות לשופט שעושה פעולה פרשנית כזאת. זה מה שנקרא חקיקה שיפוטית שאי אפשר להימנע ממנו. אז מי שחושב שאפשר להימנע מזה, טועה. הוא משקר. אפשרות שנייה, זה מצב שבו יש לקונה בחוק. בא לפניי מקרה, והחוק אי אפשר להוציא ממנו מסקנה לגבי המקרה הזה. לא כי הוא מתפרש בכמה צורות, כי הוא לא אומר משהו על החוק הזה, על המקרה הזה. אז עכשיו השאלה, האם לשופט יש סמכות להשלים לקונות? להשלים פערים, גפים, כן? בתוך המערכת המשפטית הקיימת. ברמה התיאורטית לא. ברמה התיאורטית, אם יש חור במערכת המשפטית, חור בספר החוקים, מי שיכול למלא אותו זה רק הכנסת. כי למלא חור כזה זאת חקיקה, זה תפקידו של מחוקק. אבל ישנם מצבים שבהם החור הזה הוא חור שאתה לא יכול להחזיר אותו למחוקק למלא. אתה צריך לקבוע עכשיו על המקרה הזה מה לעשות, ולא סביר להגיד, טוב, אין חוק בעניין הזה, אז הוא רצח ביד שמאל, הוא לא רצח ביד ימין. לך תדע אם המחוקק מתכוון גם לרצוח ביד שמאל. או שסתם, דוגמה שעלתה לא מזמן, ואגב, שם דווקא השופטים לא השלימו, מה קורה אם אישה אונסת את הבעל שלה? בחוק, בניסוח דאז לפחות, היה שאסור על הבעל, אסור לבעל לאנוס את אשתו. אסור לגבר לאנוס אישה. עכשיו, האם אסור גם לאישה לאנוס גבר? לא כתוב בחוק. אז לפי התפיסה הפורמליסטית הזאת, בעצם הטענה צריך להחזיר את זה למחוקק, ושבינתיים להוציא את האישה הזאת לחופשי. כי החוק לא אוסר את זה, השופט לא יכול לחוקק. אגב, זה מה שעשו. זה די מדהים. זאת אומרת, שופטים עושים מהלכים פרשניים מאוד מרחיקי לכת, וכאן משום מה החליטו נורא להיות פורמליסטים ולהיצמד ללשון החוק. באמת לא ברור לי, לא ברור לי פשר העניין, אבל זאת הטענה. זאת אומרת, הטענה היא ש... כן, יש לי חבר שופט, הוא טען שההבדל הוא מה שאמרתי קודם, שגם פרשנות מרחיבה של שופט בסוף בסוף צריכה להיכנס ללשון החוק. או שלשון החוק סובלת כמה פרשנויות, אבל היא גם סובלת את הפרשנות הזאת. אחרי שאתה עשית את הפרשנות הזאת, אתה יכול לטעת אותה בלשון החוק. זה חקיקה שיפוטית ששופט יכול לעשות. אבל אם אתה משלים לקונה, בחוק כתוב שגבר שאונס אישה, עונשו כך וכך. אתה לא יכול להכניס לתוך לשון החוק שגם אישה שאונסת גבר זה כך וכך. אתה יכול רק להגיד מסברה, מה לי האחר, מה לי אתם. מה זה משנה אם האונס הוא גבר או האונסת היא אישה? אבל זאת סברה שלך, אתה עושה אנלוגיה. גם אם אתה מקבל את האנלוגיה הזאת, התוצאה של האנלוגיה, שגם אישה עוברת עבירה פלילית, לא יכולה להיכנס ללשון החוק. בלשון החוק זה לא נכנס. יכול להגיד שהחוק אמנם מדבר רק על גברים, אבל ההיגיון אומר שלמה לעשות הבדל. אבל את התוצאה אתה לא יכול להכניס ללשון החוק. זאת חקיקה שיפוטית שהיא לכאורה לא לגיטימית. אני לא חושב שהוא צודק, אותו חבר שלי. לדעתי שופטים עושים גם חקיקה שיפוטית מהסוג של מילוי לקונות. והראיה, יש חוק יסודות המשפט 1980, שהוא אומר שכאשר יש לקונה בחוק, אז השופט יכול למלא אותו או על ידי אותה, או על ידי המשפט העברי, מקורות הצדק והיושר של מורשת ישראל, או זה מין ביטוי כזה שלא אומר כלום, או אם לא, אז מאנלוגיה, בהשראה של מערכות משפט אחרות, זרות. זאת אומרת להגיד, להסתכל מה עושות מערכות משפט אחרות, ולשאוב משם. לכאורה, החוק הזה היה צריך לומר, אם יש לקונה בחוק, יכבד השופט וילך הביתה. וישאיר למחוקק להגיד את דברו על המקרה הזה. לא, החוק אומר שהשופט צריך למלא את הלקונה הזו. השאלה רק איך למלא. אז זה ויכוחים גדולים בין הדוסים והלא דוסים, האם משפט עברי, האם להכניס את ההלכה שמה או לא להכניס את ההלכה שמה, ויכוחים גדולים. אבל ההנחה שברור שהשופט גם ממלא לקונות, לא רק בוחר פרשנות אחת מבין כמה פרשנויות אפשריות ללשון החוק. הוא גם ממלא לקונות, כי יש מקרים שבאים לפניו, ואתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני הולך הביתה כי החוק לא אמר כלום על זה, שהמחוקק יגיד מה שהוא יגיד. יש מצבים שאתה צריך לקבוע מה עושים כאן, שזה ממש אקט חקיקתי, אוקיי? אז זה הסוג השני. אמרתי, הסוג הראשון של הפעולה של השופט, זה חקיקה שיפוטית פר אקסלנס. זה לבחור פרשנות אחת מתוך כמה פרשנויות אפשריות ללשון החוק. המהלך השני זה למלא לקונה. במקום שבו החוק לא אמר שום דבר, השופט ממלא לקונה, או מתוך מקורות הצדק והיושר ואני לא יודע מה, או ממערכות משפט זרות. המהלך השלישי הוא המרחיק לכת ביותר מבין השלושה. וזה מצב שבו השופט מוציא את החוק מפשוטו, על ידי, למשל, פרשנות תכליתית. בעצם הולך נגד מה שהחוק אומר, הוא מפרש אותו באופן שמנוגד למה שכתוב בלשון החוק, כי הוא טוען שבפרשנות התכליתית זה בעצם מה שצריך להיות. מה? אבל זה בסדר, למה? זה מה שכתוב בלשון החוק. למה?
כתוב על מנת הנכד.
על מנת הנכד.
כן.
אוקיי. טוב, אני לא יודע מה היה השיקול שם, צריך לבדוק, אבל באופן עקרוני, כאשר אתה, אפילו זה לא, אפילו אם אתה צודק, זה עדיין לא זה. זה מילוי לקונה, זה לא הדבר השלישי. זה מילוי לקונה, כי יש פה עדיין איזושהי קרובה שהחוק לא אומר לגביה, אם חוק השבות חל לגביה או לא. הוא לא אומר שלא, או להניח שכל מה שהוא לא אומר, כנראה זה לא. אבל זה כבר הנחה לא פשוטה. יכול להיות שבאנלוגיות האלה, אתה יכול להגיד, לא יודע, יש פה לקונה, אני ממלא אותה. כי, אתה מבין, אחרת, כל מילוי לקונה הוא בעצם שייך לסוג השלישי. אז אין שלושה סוגים, יש רק שניים. אני עשיתי פה חלוקה לשלושה סוגים.
פה ההנחה פסיקית שכל מי שלא כתוב, הוא לא נכלל בחוק, זה
נכלל מאוד ברור. למה? לא. אם יש מישהו שמעמדו הוא בדיוק כמו מישהו שכן כתוב בחוק, אז המחוקק לא כתב אותו, אבל זה אותו דבר. אז אני ממלא את הלקונה, אני אומר יש פה לקונה, אבל אני ממלא אותה. לפי ההיגיון הזה, כמו שאמרתי רק קודם, כל מילוי לקונה הוא בעצם בניגוד לחוק. אין מילוי לקונה שהוא ניטרלי ביחס לחוק. כי לפי ההנחה שלך, כל מה שלא כתוב בחוק, בעצם החוק אומר את ההפך. אז כל פעם שאתה ממלא לקונה, אתה הולך נגד החוק. זה לא ניטרלי. אז אין שלוש דרגות, יש רק שתיים. אני לא חושב שזה נכון. גם עובדתית אני לא חושב שזה נכון. פרקטית, עובדה ששופטים עושים הבחנות משלושת הדברים האלה, משפטנים. אז הסוג השלישי הוא לפרש את החוק נגד כוונתו. טוב, שאלה מעניינת, במקרים לא תמיד באו לאיזה משלושת הקטגוריות המשייכים, היה שופט בירושלים, יש שופטים בירושלים, כמו שאמר פעם בגין, היה שופט בירושלים שהוא דן בקיבוץ שחילל שבת, במפעל הקיבוצי. והחוק אומר שליהודים אסור לחלל שבת זאת אומרת, לעבוד בשבת. צריך היתר מיוחד במשרד העבודה. אוקיי? בלי זה אתה לא יכול לעבוד בשבת. הנציגים של הקיבוץ טענו שהקיבוץ הוא לא יהודי. הקיבוץ הוא תאגיד. החברים בו הם יהודים. אבל תאגיד אין לו דת. מי זאת אמא של הקיבוץ? יהודיה. אז הקיבוץ הוא לא יהודי. אז לכן החוק לא חל עליו. השופט קיבל את הטענה. נדמה לי שזה מה שהם טענו, או שהוא טען את זה מדילי, אני לא זוכר כבר. אבל תכל'ס זה מה שהוא אמר. מה ששופטים יכולים... עכשיו, ברור שזה לא מה שהמחוקק התכוון. ברור שהוא הכניס פה את התפיסות שלו. אבל מצד שני, אתם יכולים להגיד, זה סתם שאלה פרשנית. מה נקרא יהודי? כשהחוק קובע שיהודי אסור לעבוד בשבת בלי אישור, מי זה אותו מושג יהודי? הוא סבל כמה פרשנויות לטענתו של השופט ושל העותרים. קיבוץ לא נכנס לתוך הפרשנות הזאת. אז לכאורה זה רק מעשה פרשני. איכשהו התחושה היא שלו, ברור שהוא הכניס פה את התפיסות שלו, וזה בעצם נתפס כפסיקה מהסוג השלישי, מהסוג שהולך נגד לשון החוק, לא בוחר פרשנות אחת מבין כמה שמתאימות ללשון החוק, לא ממלא לקונה שהחוק לא דיבר עליה, אלא הולך נגד החוק. אותה תחושה שאתה אמרת קודם לגבי אלמנת הנכד. לא, הטענה שמשפטית זה הקיבוץ עובד. לא, זה ההגדרה המשפטית של תאגיד. הגדרה המשפטית של תאגיד שרואים אותו כאילו הוא ישות משפטית. התאגיד הזה יכול להיות בעלים על כסף למשל. מי זה בעלים על כסף? בסוף בסוף את הכסף תמיד מוציא בן אדם. לא, אבל ברמה המשפטית אנחנו רואים את התאגיד כאילו שהוא היה בן אדם. סוג בן אדם חדש וזה מסך ההתאגדות, לכן אם יש אנשים שמצטרפים לתאגיד, אז עכשיו אנחנו לא יכולים לתבוע אותם, התאגיד מגן עליהם, אתה צריך לתבוע את התאגיד, אתה לא יכול לתבוע את הבן אדם. אז אחרי התרגיל הזה, בעצם תאגידים הופכים להיות ישים משפטיים כמו אנשים. וכאשר בן אדם פועל בשם תאגיד, מבחינתי מי שעובד פה זה התאגיד, לא הבן אדם. משפטית, כמובן פיזית, ברור שזה בן אדם עובד. אבל משפטית, מי שעובד פה זה התאגיד. ואני, תסתכל על זה ברמה המטאפיזית, אני איבר של התאגיד, אני הרגל של התאגיד, אתה היד של התאגיד, אנחנו איכשהו מהווים איזשהו אורגניזם. האורגניזם הוא התאגיד. עכשיו, אני לא יכול להגיד, תראה, זה לא אני עובד, זה היד שלי עובדת. כן? באדם פרטי. מה אתם רוצים? אני שבתתי בשבת, אני רק היד שלי עבדה. לא, היד שלך היא חלק ממך, אם היא עבדה, זה אומר שאתה עבדת. אוקיי? אז הטענה שביחד התאגיד זה אותו דבר. זאת אומרת, הטענה שכשהבן אדם עובד, בעצם זה התאגיד עובד, לא הבן אדם. הבן אדם מתפקד פה כזרוע של התאגיד, או כאיבר של התאגיד. ואז הטענה היא שבעצם לתאגיד הוא בן בלי דת. אין לו דת. הוא לא יהודי, והוא לא מוסלמי, והוא לא שום דבר, ולכן החוק של שעות עבודה ומנוחה לא חל עליו. זאת הייתה הטענה. ועוד פעם אני אומר, זה מאוד לא פשוט, למרות שחוש הריח אומר שהשופט פה יתעלל בחוק, אבל זה מאוד לא פשוט למקם את הפרשנות הזאת על המפה של שלושת האפשרויות שתיארתי קודם. אפשר בהחלט לראות את זה ככל אחד משלושתם. אז החלוקה נראית חלוקה הגיונית ומובחנת או מוגדרת, אבל בפרקטית שתיקחו מקרים מסוימים ששופט, פעולות מסוימות ששופט עשה, יהיה קשה למקם אותן על המפה הזאת, על אחד משלוש האפשרויות במפה הזאת. בכל מקרה, אבל לענייננו, מה זה אומר בעצם? במקרה הראשון, כשהשופט בוחר פרשנות אחת מתוך כמה אפשריות, זה חקיקה שיפוטית, מזה אין מנוס. זה תפקידו של פרשן. תפקידו של פרשן זה להחליט מהי הפרשנות לחוק. מילוי לקונה זה כבר שנוי במחלוקת. מילוי לקונה, פשוט אתה יכול להגיד, תחזיר את זה למחוקק, שימלא את הלקונות, תפקידו לחוקק. אתה לא יכול לחוקק, אם החוק לא אמר כלום, אז אין פה חוק. אז זה, יש בהחלט מקום לביקורת, אבל עדיין נדמה לי שגישה הרווחת אומרת שמילוי לקונות זה בתחום סמכותו של שופט. בזהירות, אבל זה תחום סמכותו של שופט. הבעיה מתעוררת במקרה השלישי, כאשר השופט הולך נגד מה שכתוב בחוק. נימוקים, הגיוניים, הכל טוב, אבל בסופו של דבר זה נגד מה שכתוב בחוק. השאלה, האם יש לו סמכות גם לעשות דבר כזה? וכאן בפשטות נראה שהביקורת צודקת. כי אתה לא יכול לעשות פעולה חקיקתית, גם אם אתה כן יכול למלא לקונות, אתה לא יכול לבטל חוק של הכנסת, או להחליף אותו בחוק אחר. את זה רק הכנסת יכולה לעשות. פה הביקורת היא ביקורת לגיטימית. לכן זה לא נקרא חקיקה שיפוטית. ותסתכלו בהצדקות שמביאים בדרך כלל לחקיקה שיפוטית, אז תראו, ההצדקות מצדיקות את שני הכיוונים הראשונים, לא מצדיקות את הכיוון השלישי. אבל לפעמים שופטים עושים גם את הכיוון השלישי. והם כמובן טוענים שזה שייך לאחד משני הראשונים, ועל זה גופה מתנהל הוויכוח. האם זה באמת משהו שלישי, או שזה אחד משני המנגנונים הראשונים. אם אני חוזר להלכה, בהלכה, חכמים יכולים לעשות את שלושת הצעדים. בואו ניתן להם שמות. כאשר חכמים בוחרים פרשנות אחת מבין כמה אפשריות לפסוק, מה זה? המכניזם הראשון. פרשנות, נכון? זה פרשנות לפסוק. יש כמה אפשרויות פרשניות, חכמים הם אלה שבסמכותם לקבוע מהי הפרשנות המחייבת לפסוק הזה. שוב, לא מהי הפרשנות הנכונה, אלא מהי הפרשנות המחייבת, אוקיי? אז זה פרשנות רגילה. כאשר חכמים ממלאים לקונה, זה השני, ומה זה בשפה ההלכתית? חקיקה, זה הלכה דרבנן, נכון? מה קורה במכניזם השלישי? המכניזם השלישי זה מאוד טריקי. לכאורה זה ודאי חקיקה, זה אולטרה חקיקה. זה אפילו לא דרבנן, אסור להם לעשות דבר כזה בכלל. אתה הולך נגד התורה. זה לא מדויק, כי הם כן הולכים נגד התורה. למשל, חכמים יכולים לקבוע שלא תוקעים בשופר בראש שנה שחל בשבת. כמו שהתורה אומרת שכן תוקעים. זה דין דרבנן. לא כתב בבלי וירושלמי, אבל פי הבבלי, זה דין דרבנן. לא תוקעים בשופר בראש שנה שחל בשבת. חכמים עוקרים דבר מן התורה בשבע, אל תעשה, יש כל מיני כללים שמסבירים למה לחכמים יש סמכות לעשות את זה. אבל אני מחזיר אתכם עכשיו לדרשות. כאשר חכמים דורשים עין תחת עין ממון, מה זה? אז לפי הרמב"ן או אחרים, הם בעצם חשפו שהפסוק לא מתכוון לומר שאנחנו נוציא עין, הוא מתכוון לומר שאנחנו נגבה ממון. נכון, זה לא נראה מלשונו של הפסוק, בשביל זה יש תחת תחת גזירה שווה ושיקולים יותר רחבים. בסוף בסוף אנחנו השתכנענו שמה שהפסוק אומר זה להוציא ממון, לא להוציא עין. לפי הרמב"ן. אבל הרמב"ם, וכמו שאמרתי קודם בעניין הזה גם הר"ן מסכים איתו, בחידוש הפרשני, הרמב"ם אומר לא. הפסוק אומר להוציא עין. והדרשה היא הרחבה, אבל היא לא חשיפה. הדרשה לא מסבירה לי מה כתוב בפסוק. הדרשה זה משהו שמעבר לפסוק. הרחבה, הרוח, הפסוק, לא יודע שתקראו לזה, אז זה משהו שמעבר לפסוק. כך לפי הרמב״ם, והר"ן. עכשיו, מה זה אומר? אתה בעצם עושה so called פרשנות לפסוק, אבל הפרשנות הזאת הולכת נגד לשונו. לשונו של הפסוק זה להוציא עין. אתה אומר, לא, לא, לא מוציאים עין. גובים כסף. זה ממש המכניזם השלישי, נכון? שאומר, אנחנו הולכים נגד מה שכתוב בחוק. הפרשן מפרש את הפסוק נגד מה שכתוב בו. אבל בהלכה אין שום ביקורת. מותר לחכמים לעשות את זה. כי לחכמים מותר לדרוש דרשות. ושוב, לא שהדרשה לא חושפת את מה שיש בפסוק לפי הרמב״ם, מה שיש בפסוק נשאר מה שכתוב בו. עין תחת עין, הכוונה עין ממש. אבל מותר לחכמים, או הם צריכים אפילו, לעשות דרשה, תחת תחת, גזרה שווה, ממון, לא מוציאים עין. זה לעשות פרשנות לחוק שהיא נגד לשון החוק. מה שבעולם המשפטי לא היינו מקבלים. לא חקיקה שיפוטית, זה הרבה יותר גרוע. אבל בהלכה כן, בהלכה זה אפשר, יש להם סמכות לדרוש דרשות. ושוב, לפי הרמב"ן, הסמכות לדרוש דרשות לא אומרת את מה שאני אומר כאן. כי לשיטתו, הדרשה היא כלי חושף. אבל לפי הרמב"ם, שהדרשה היא כלי מרחיב, אז הסמכות לדרוש דרשות, היא הופך, לא רק מרחיב, הסמכות לדרוש דרשות היא בעצם סמכות לעשות את המכניזם השלישי. זה מעבר לחקיקה שיפוטית. עכשיו, אני רוצה להראות לכם כמה השלכות. אני חוזר למהלך שלנו, בעצם איפה אנחנו עומדים כרגע. אנחנו בעצם עומדים כרגע שהדרשה, גם במקום שהיא לא סותרת לשון הפסוק, נגיד, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. הדוגמה שהרמב"ם עצמו מביא בשורש הזה. אז התוצר של הדרשה, כן, מורת תלמידי חכמים, לא סותר את הפסוק. הוא מרחיב מעבר. רוח הפסוק, זאת הרחבה, כי ענפים היוצאים מן השורשים. אבל הוא לא סותר את לשון הפסוק. אז בואו נדבר על הדרשה הזאת. הדרשה הזאת בעצם אומרת לי שרוח מה שכתוב בפסוק ניתנת להרחבה שצריך לראות גם מתלמידי חכמים ולא רק מהקדוש ברוך הוא. אז זה אומר שזה לא כתוב בפסוק, אלא מסתעף מתוך הפסוק. הזכרתי בפעם הקודמת שגם לא תסור של איסורי דרבנן, זאת הסתעפות ולא התפרטות. כן, התפרטות זה בעצם מקרה פרטי של הכלל שכתוב בפסוק. דדוקציה. הסתעפות זה אומר, אני עושה איזשהו סוג של אנלוגיה, או אינדוקציה. מה שיש בפסוק, אני מרחיב אותו אל מעבר לו, זה קשור לפסוק, אבל לא בקשר מלא. כשהקשר הוא לא מלא, אז זה הרחבה של מה שיש בפסוק. כשהקשר הוא מלא, אז זאת חשיפה, זה דדוקציה. מה, עכשיו, חלק, היו כמה שאלות על הרמב״ם, כמה סוגי קושיות על התזה של הרמב״ם, ועכשיו אני רוצה לענות עליהן, לאור התמונה שהגענו אליה. שאלה ראשונה הייתה, איך הרמב״ם אומר שהלכה למשה מסיני זה דין דרבנן, כי זה לא כתוב בתורה, זו מסורת בעל פה, גם דבר שיוצא מדרשה הוא דין דרבנן, אבל הלכה למשה מסיני שמצאנו לה עוגן במדרש, היא דאורייתא. איך אפס ועוד אפס שווה אחד? התשובה, זה לא אפס ועוד אפס, זה חצי ועוד חצי. אין דיכוטומיה, הדיכוטומיה אומרת זה או אפס או אחד. לא, זה חצי דאורייתא, זה לא אפס. חצי ועוד חצי נותן לי אחד. או באופן יותר קונקרטי, כאשר יש לי מסורת שמעבירה עליי הלכה כלשהי, ואני יכול לעגן אותה בדרשה, בכתוב, זה אומר שהדרשה הזאת היא לא דרשה מרחיבה, אלא דרשה חושפת. את זה עוד אמרתי בפעם הקודמת. אלא דרשה חושפת. ואם היא חושפת, אז לפי החידוש ההלכתי של הרמב״ם, התוצר הוא הלכה דאורייתא. כי התוצר נחשף מתוך הפסוק. המסורת שהעבירה עליי את ההלכה בעל פה, גילתה לי שהדרשה שאותה אני עושה, היא בעצם כלי שחשף פה עוד תוכן מתוך הפסוק. ולא ירחיב את הפסוק. לכן זה דין דאורייתא. אז זה קושייה שכבר ענינו עליה. קושייה נוספת זה למה אנחנו לא מוצאים ברמב״ם, וכמובן גם בגמרא, אבל גם ברמב״ם, הרבה מאוד הלכות שאנחנו היינו חושבים שהן הלכות דאורייתא, והרמב״ם אומר שהן הלכות דרבנן. כל ההלכות שיוצאות מדרשות, חוץ מכמו 3-4, כמו שהרמב״ם כותב, כמהלכות דרבנן. הייתי מצפה שהיד החזקה יהיה מלא בהלכות, שאנחנו, או ראשונים, או הגמרא, נראה שזה דאורייתא, ופתאום נראה ברמב״ם שהוא אומר זה דרבנן. אבל אין, כמעט ואין. בודדות, בודדות, ועל כל אחת מהן יש ויכוחים. בודדות. אחת מהן, זה הזכרתי אותה כבר בתחילת הלכות אישות, שהרמב״ם אומר שקידושי ביאה וקידושי שטר הם דאורייתא, וקידושי כסף מדברי סופרים. ובתשובה לרבי פנחס הדיין מאלכסנדריה, הרמב״ם מסביר שזה מבוסס על השורש השני. אז קידושי כסף זה מדברי סופרים, כי זה נלמד על ידי דרשה, ולא בפרשנות רגילה. זאת אומרת, ביאה למשל, כתוב כי ייקח איש אישה ובא עליה. אז הביאה כתובה בתורה מפורש, זה לא דרשה. זאת אומרת, זאת כסף זה כיחה כיחה משדה אפרון, זה גזרה שווה. זה דרשה. אוקיי? שלא מים שטר, לא משנה, זה עניין אחר. אז גם על זה יש כל מיני ויכוחים, כי הלכה אחת אחרי זה הרמב״ם אומר שמי שבא על האישה, הוא לא מחלק בין סוגי הקידושין, חייב מיטה. אז רואים שגם קידושי כסף יוצרים קידושין דאורייתא. למרות שהוא קרא לזה מדברי סופרים. אז זה מעורר כל מיני ויכוחים למה הוא מתכוון. אותו דבר יש לגבי פסולים של קרובים מהאימא, פסולי עדות. הרי קרובים פסולים להעיד על קרובם. מה קורה אם מישהו קרוב שלי רק מהאימא ולא מהאבא? אז הרמב״ם אומר שהוא פסול להעיד לי מדברי סופרים. כי זו דרשה. מרבים את הקרובים מהאימא מדרשה. ולכן זה בעצם רק פסול דרבנן ולא פסול דאורייתא. זה יש כל מיני ויכוחים. אבל זה מקומות ממש ממש בודדים. 2, 3, 4 מקומות. וגם עליהם כל אחד מהם יש ויכוח. אין ברמב״ם את כל המסה הגדולה שהיינו מצפים של הלכות שהן דאורייתא, שאנחנו חושבים שהן דאורייתא, ופתאום אנחנו רואים ברמב״ם שהוא אומר שזה דברי סופרים. למה לא? יש מאות רבות, אם לא יותר מזה, דרשות. אז כאן אני אשתמש בכלי שכבר דיברתי עליו בפעמים קודמות. אם אתם זוכרים בפירוש המשנה בכלים, הרמב״ם מסביר ששיעורים הם הלכה למשה מסיני. אבל ספק בשיעור הולכים איתו לחומרה. למה? כי השיעור הוא לא דין עצמאי. השיעור הוא פרט בתוך דין עיקרי. נגיד, שיעור אכילת חזיר זה כזית. איסור אכילת חזיר, שיעורו כזית. אז איסור אכילת חזיר כתוב בתורה. ההלכה למשה מסיני שהשיעור הוא כזית, באה רק להסביר או לבאר את ההלכה שכתובה בתורה. במצב כזה, ברור שהספק שלי הוא ספק דאורייתא, לא ספק דרבנן. יש לי ספק אם אכלתי, אם עברתי על איסור אכילת חזיר. נכון שהספק הוא ספק לגבי השיעור. והשיעור נאמר על ידי הלכה למשה מסיני שהסטטוס שלה הוא דברי סופרים. אבל במקרה הזה זאת הלכה למשה מסיני שהיא מפרשת, לא מחדשת דין חדש כמו ערבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. ושם זה דין חדש ההלכה למשה מסיני חידשה. פה ההלכה למשה מסיני רק מסבירה או מבארת דין דאורייתא שכתוב בתורה. במצב כזה ברור שספקה לחומרה. למרות שההלכה למשה מסיני כשלעצמה, אם היא תחדש דין חדש, הספק שלו יהיה לכולה לפי הרמב״ם. פורש כתוב שם. אותו דבר אני רוצה לטעון גם בהלכות שצוצות מדרשות. כאשר הדרשה מחדשת פרט בתוך דין קיים, שכתוב בתורה בפירוש, הוא יוצא על ידי פרשנות פשטית, אז הספק של ה... של ה לא הספק, אז הדין הזה יהיה דין דאורייתא, למרות שהוא יוצא מדרשה. למה? כי הדרשה מתפקדת פה ככלי שמבאר את ההלכה שכתובה בתורה. הוא לא מחדש הלכה חדשה. הוא מבאר את ההלכה שכתובה בתורה. במצב כזה, ברור שהתוצאה זה הפירוש להלכה שכתובה בתורה, זה הלכה דאורייתא. במקום שבו תהיה דרשה שמחדשת דין חדש, למשל מורת תלמידי חכמים, זה המעמד שלו באמת, זה יהיה הלכה דרבנן, לא הלכה דאורייתא. בספקות עוד נדבר, אבל זה יהיה הלכה דרבנן. לא ילקו על זה, אוקיי? אבל אם תהיה דרשה שמבארת דין קיים בכתוב, נגיד דרשה שאומרת לי מה זה נקרא לראות מהקדוש ברוך הוא, לראות מהקדוש ברוך הוא זה לעשות כך או לא לעשות כך, זה מבאר לי את הפסוק את השם אלוקיך תירא. אז גם אם הביאור יתקבל מתוך דרשה, אבל הדרשה מבארת את הפסוק, אז לכן בסוף בסוף יש פה דין דאורייתא, ולא דין דרבנן. עכשיו רוב הדרשות זה דרשות שמחדשות פרטים בהלכות קיימות. יש מעט מאוד דרשות שמייצרות הלכות חדשות. נגיד, את השם אלוקיך עתירה, זו דוגמה לזה. מייצרת הלכה חדשה. אבל עין תחת עין ממון, לא, זה מבאר את המילים עין תחת עין, זה מבאר את הפסוק. זה לא מייצר הלכה חדשה. למרות שהוא מבאר את זה נגד פשוטו, אבל תכלס הוא אומר לי, זה מה שכתוב בפסוק, שכתוב עין תחת עין, הכוונה לזה. זאת דרשה מבארת. אז ברור שהמעמד של הידע אורייתא, לא דרבנן. אבל את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, זה ידע רבנן. כיוון שהדרשה שם היא דרשה שמחדשת הלכה חדשה, ולא מבארת הלכה קיימת. הלכה שנוצרה מדרשה זאת הלכה דרבנן. אני אביא לכם אולי דוגמה, משהו שחשבתי אולי לעסוק בו בהמשך, נראה אם אני אגיע לזה. הגמרא בברכות, בהתחלה, הגמרא מביאה, דנה בשאלה, מאיפה אנחנו יודעים שמברכים על המזון? לפני, לא אחרי. ברכת המזון, מה שאנחנו קוראים היום ברכת המזון, זה ברכה אחרי שאכלנו, וזה כתוב, ואכלת וסבעת וברכת. זה כתוב בפסוק בפירוש, אחרי זה דאורייתא. אבל הברכת הנהנין, מה שאנחנו קוראים, שהכל נהיה בדברו, מוציא לחם מן הארץ, בורא פרי העץ וכדומה, ברכת הנהנין, הגמרא שואלת, מה המקור? אנחנו יודעים זאת הלכה דרבנן, נכון? ברכות הנהנין זה הלכה דרבנן, ספקם לכולה, ספק ברכות להקל וכדומה. שואלת הגמרא, מה המקור? היא לא מוצאת מקור, היא דוחה את כל המקורות, ובסוף היא מגיעה למסקנה, אלא הסברה הוא. שכל מי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. כן, אם אתה נהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו לא ביקשת רשות מהקדוש ברוך הוא ליהנות מהעולם שהוא ברא, אז הפעולה הזאת נראית כפעולה, נחשבת כפעולת מעילה, כמו מעילה בקודשים. לקחת את הרכוש שהוא לא שלך, רכוש גבוה, רכוש לקדוש ברוך הוא, בלי רשות. כמו מעילה. כך אומרת שם הגמרא. השואל, הפני יהושע, אם באמת הדין הזה יוצא מסברה, שמי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, אז למה ספק ברכות להקל? הרי דבר שיוצא מסברה, הסטטוס שלו זה שהוא דאורייתא, הלכה דאורייתא. למה ספק ברכות להקל? איך אני יודע שדבר שיוצא מסברה יש לו סטטוס של דאורייתא? כי הגמרא אומרת בכמה מקומות, למה לקרא סברה הוא? נכון? כשמישהו מביא פסוק לדין מסוים, הוא בכלל שואל את רגע, בשביל מה אני צריך את הפסוק? יש לי סברה. עכשיו, אם הסברה לא הייתה כלי שמייצר הלכות דאורייתא, אז איזה מין שאלה זאת, למה לקרא סברה? הוא מביא את הפסוק כדי להגיד לך, זה הלכה דאורייתא. את מהקושייה הזאת של הגמרא, רואים שכאשר דין מסוים יוצא מסברה, יש לו אותו מעמד כמו דין שיוצא מפסוק. אז אם זה כך, אז למה ברכות הנהנים נתפסות כדינים דרבנן, שואל הפני יהושע. הם יוצאים מסברה. החיוב לברך יוצא מסברה. ומה שיוצא מסברה, יש לו סטטוס של דאורייתא. אז האמת, שבתלמידי רבנו יונה, שם בברכות, תלמידי רבנו יונה אומרים, שמי שאכל בלי ברכה, צריך להביא קורבן אשם. הוא מעל. יש אשם על מעילה, אשם מעילות. צריך להביא קורבן אשם לבית המקדש. עכשיו זה הרי דבר תמוע לגמרי. הרי מי שאכל בלי ברכה, איזה איסור הוא עבר? מה אתם אומרים? אתם איתי? איזה איסור עבר מי שאכל בלי ברכה? איסור דרבנן. יש מצווה דרבנן לברך לפני שאוכלים. מי שלא ברך, ביטל את המצווה דרבנן הזאת. הוא עבר על איסור דרבנן, הוא אכל בלי ברכה. איך אפשר להביא על איסור דרבנן קורבן לבית המקדש? זה כולין בעזרה. הם רואים שאתה מביא אשם, קורבן אשם. אז האמת שזה לא נורא. קורבנות אשם מגיעים גם בלי חטא. אפשר להראות את זה מהרבה מקומות. אבל נדמה לי שלפי הפני יהושע, זה הרבה יותר מובן. לא נכון, הוא לא עבר על איסור דרבנן, הוא עבר על איסור דאורייתא. הוא עבר על איסור דאורייתא כי הסברה אומרת שצריך לברך לפני שאוכלים, והוא לא ברך. דבר שיוצא מסברה הוא דין דאורייתא. לכן גם מביאים על זה אשם, עברת עבירה דאורייתא. אז למה ספק ברכות להקל? אם זה דאורייתא. אז מה? עוד רגע אני אגיע לזה. אבל כרגע אני מניח שזה ממש דאורייתא, כמו שבני יהושע מניח. הטענה היא שבאמת ספק ברכות להחמיר, לא להקל. אם יש לך ספק האם ברכת או לא, אתה צריך לברך. אלא מה? מה לברך? באיזה נוסח לברך? הנוסח של הברכה הוא ודאי דין דרבנן. החובה לברך היא דאורייתא. אבל הנוסח, כן, שם ומלכות, הטופס של הברכה, הוא תקנה דרבנן. אז אם אתה בספק, ספק דרבנן לכולה. ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולה. אז אם אתה בספק אם ברכת או לא, אתה צריך לקחת את התפוח, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך רשות לאכול. ולאכול. בלי שם ומלכות. כי ספק דרבנן לכולה. וטופס הברכה הוא דין דרבנן, אם אתה בספק, אל תגיד את שם השם סתם. ספק דרבנן לכולה. אבל החובה לברך אסור לך לאכול בלי ברכה. החובה לברך קיימת. כי ספק בחובה, בעצם החובה לברך זה ספק דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרא. אתה רוצה להגיד, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אני מבקש רשות לאכול. בשפה שלך, אתה לא נכנס לבעיות של ברכה לבטלה, וזה שבגללם אנחנו מקילים בהלכות ברכות. זה מה שיוצא לפי הפני יהושע. אבל הצלח, ציון לנפש חיה, זה פירוש על הגמרא של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה זה שוט. פירוש שלו לגמרא נקרא ציון לנפש חיה, הצלח. השם על סוגיה בברכות, הצלח אומר שפני יהושע לא צודק. פני יהושע מניח שכל דבר שיוצא מסברה יש לו מעמד של דאורייתא. לא, מה פתאום? רק במקום שהסברה מאפיינת דין קיים. הסברה אומרת לי שהדין שכתוב בתורה, עושים אותו כך, ונגיד אכילת חזיר, זה איסור שכתוב בתורה. מה קורה אם אני אוכל לא כדרכו? לא כדרך הנאתו, לא כדרך אכילתו? אז אני פטור. מאיפה זה יוצא? סברה. סברה אומרת שזה נקרא אכילה, ואם אכלת, לא יודע מה, בשר חזיר לוהט, שלא נהנית ממנו, אז זה לא נקרא אכילה. אין לזה מקור בתורה. זאת סברה. הסברה אומרת שדבר כזה לא נקרא אכילה. אבל תבינו שהסברה הזאת מפרשת את איסור אכילת חזיר שכתוב בתורה. לא סברה שמחדשת דין חדש. זו סברה שבאמצעותה אני מפרש דין קיים, שכתוב בתורה. לכן ברור שהתוצר של הסברה הזאת יהיה דאורייתא. למי שאכל כמו שהסברה אומרת שזה נקרא אכילה, עבר איסור דאורייתא. למה? לא כי הסברה אומרת שזה איסור אכילה. כי כתוב בתורה שאסור לאכול. הסברה רק מסבירה לי מה זה נקרא לאכול. אז כשהסברה, עוד פעם, אותו רעיון שאמרתי קודם, כאשר הסברה משמשת כלי פרשני שמפרש את מה שכתוב בתורה, אז ברור שהתוצר הוא הלכה דאורייתא. אבל כשהסברה תחדש דין חדש, לא תפרש דין קיים. למשל, בברכת הנהנים, מה קורה בברכת הנהנים? סברה מפרשת או מחדשת דין? שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. מחדשת דין חדש, נכון? זה לא פרשנות לדין קיים. זה, אומר הצלח, על זה לא נאמר למה לקרא סברה הוא. שסברה יוצרת דין דאורייתא. בשביל שיהיה דין דאורייתא צריך פסוק. כמובן משתלב היטב עם מה שראינו ברמב״ם. שהרמב״ם אומר, דאורייתא הכוונה מה שכתוב בתורה, צריך פסוק שמשהו יהיה דאורייתא. אפילו דבר שיוצא מדרשה, זה לא נקרא דאורייתא כי הוא לא באמת כתוב בפסוק. שמשהו יהיה דאורייתא הוא צריך להיות כתוב בפסוק, או שמתפרש מתוך הפסוק בכלי פרשנות פשטיים, לא בדרש. אוקיי? זה מה שטוען הצלח, ולכן הוא אומר שההלכה שיוצאת מסברה היא באמת לא דאורייתא. כמו שראינו ברמב״ם, שזה לא כתוב בתורה. סברה אומרת את זה, צריך לעשות את זה. אבל דאורייתא זה לא. כי רק מה שכתוב בתורה הוא דאורייתא. אז למה הגמרא אומרת בכל מיני מקומות, למה לקרא סברה הוא, לפי הצלח? זה הראיה שפני יהושע הביא. הגמרא מדברת רק על מצבים כאלה שבהם הסברה היא מפרשת דין קיים. למשל, הגמרא שואלת, בעיקר בשני מקומות הגמרא שואלת את השאלה הזאת. מקום אחד, זה כשהגמרא אומרת, המוציא מחברו עליו הראיה, מי בעל דברים ייגש אליהם, זה פסוק, ושואלת הגמרא, למה לקרא? סברה הוא. מאן דכאיב לקייב, הלייזי לבאסיה. מי שכואב לו, שילך לרופא. מי שתובע, שיביא ראיות, אם הוא רוצה שאנחנו ניתן לו את הכסף. זאת סברה. עכשיו שם, הסברה, היא בעצם פירוש לסדר הדין, וסדר הדין כתוב, בצדק תשפוט עמיתך. יש פסוק. הסברה הזאת, של מאן דכאיב לקייב, הלייזי לבאסיה, הסברה הזאת מפרשת לי, למה התורה מתכוונת בסדר הדין, כשהיא אומרת בצדק תשפוט עמיתך. זאת סברה פרשנית. על סברה מהסוג הזה, הגמרא שואלת, למה לקרא סברה הוא? גם אם הסברה אומרת, אז זה מספיק טוב. אבל כשהסברה תחדש דין חדש, כמו במקרה של ברכת הנהנים, שם זה לא שייך להגיד למה לקרא סברה הוא. שם זה סברה שמחדשת דין חדש, הדין הזה יהיה דין דרבנן. לא דין דאורייתא. כן, המקום השני זה... זה הפה שעשה הוא הפה שהתיר. מניין לפה שעשה הוא הפה שהתיר? אז מה אומרת זה סברה? וגם שם, זה סברה שמסבירה לי מהם דיני הראיות של בצדק תשפוט עמיתך. זו סברה מבארת, זו לא סברה שמחדשת דין. אז זה, בזה הסברתי את הקושי השני. למה לא, או השני והשלישי, למה לא מוצאים בגמרא וברמב״ם, הרבה מאוד הלכות שמפתיעות אותנו בזה שבעצם הלכות דרבנן, למרות שהיינו מצפים שאלה יהיו הלכות דאורייתא. כי כל הלכה שעושית מדרשה היא דאורייתא. לא מוצאים את ההלכות האלה. תשובה, עכשיו אנחנו יודעים למה. כי ברוב המקרים, הלכה למשה מסיני והלכה שעושית מדרשה, הם הלכות מבארות, ולא הלכות שיוצרות דין חדש. הלכות מבארות, אז הן מבארות פסוק שכתוב בתורה. אז התוצר הוא דין דאורייתא, לא דין דרבנן. רק במקרים מאוד נדירים, שבהם ההלכה הזאת מחדשת דין חדש, הדרשה מחדשת דין חדש, שם באמת ניתן לומר שזה דין דרבנן, ולא דין דאורייתא. שאלה האחרונה שאני רוצה לגעת בה בהקשר הזה, זה שאלת הספקות. לפי הרמב״ם, שההלכה שיוצאת מדרשה היא הלכה דרבנן, הספקה צריך להיות לכולה. לא מוצאים את זה בשום מקום. גם לא ברמב״ם אגב. אפילו במקומות שהרמב״ם אומר שזה הלכה דרבנן, הוא לא כותב על זה שספקה לכולה. הלכה פשוטה ברמב״ם בכל מקום, כשיש הלכה שיוצאת מדרשה, ספקה לחומרה. כך זה גם בשס. הרמב״ן מביא עשרות מקומות. מקשה על הרמב״ם בעניין הזה. מה עושים עם הרמב״ם בנושא הזה? זה הקושי הרביעי והאחרון שאני אגע בו כאן. בשביל להבין את העניין הזה, אני צריך לחזור חזרה למודל שתיארתי, או לתמונה שתיארתי בשיטת הרמב״ם. זוכרים, הרמב״ם בעצם אומר שההלכה שיוצאת מדרשה היא לא מנותקת לגמרי מהכתוב, והיא גם לא נטועה בתוך הכתוב. היא מסתעפת מתוך הכתוב. הזיקה בינה לבין הכתוב היא משהו בין 0 ל-1, משהו באמצע. הטענה היא שדיני ספקות הם לא פועלים באופן גורף. זה לא שספק דאורייתא לחומרה, וספק שכל דבר אחר הוא לכולה. לא. כשאומרים ספק דאורייתא לחומרה לפי הרמב״ם, מתכוונים לספק של משהו שכתוב בתורה. כי זה דאורייתא. ספק דרבנן לכולה זה על גזרות ותקנות, זאת אומרת זה על חקיקה. מה קורה עם כל מצבי הביניים? זיקות בין ההלכה לבין הכתוב שהם לא 0 ולא 1. 0 זה דרבנן, 1 זה דאורייתא. מה קורה עם 0.4? או 0.7? פתוח. השאלה איפה עובר הקו שממנו והלאה אנחנו אומרים זה ספק דאורייתא לחומרה. ואני טוען שהקו הזה עובר מתחת לקו של הדרשות. את הדרשות, למרות שהן לא דאורייתא, ספקן לחומרה. כי ברגע שאני מבין שיש רצף של רמות של המושג דרבנן, או דברי סופרים, אז נפתחת האפשרות להגיד, טוב, אז מי אמר שבכל הרמות האלה הספק לכולה? יש פה איזשהו רצף. פרדוקס הערמה, של מי, מאיזה שלב אני מחליט שהבן אדם קירח, או שהצבר הוא ערמה. יש רף מסוים שממנו ועלה, אני מגדיר את זה כערמה לעניין ספק לחומרה. הדרשות הן נמצאות מעל הרף הזה. הרמב״ם יסכים שספק של הלכה שיוצאת מדרשה זה לחומרה, למרות שזה דרבנן. כי מבחינת הרמב״ם המושג דרבנן הוא מושג שיש תחתיו הרבה מאוד סוגים, תת סוגים. הדין לא אותו דין לגבי כולם. על כולם לא מענישים, רק על דאורייתא מענישים. אבל למשל לגבי דיני ספקות זה לא אותו דין לכולם. אני אסרטט לכם למשל כמה שנתות על הציר הזה. נגיד כשאנחנו עושים חקיקה דרבנן, אסור לאכול עוף בחלב, אז זה דין דרבנן, נכון? זה גזרה. הריטב"א ועוד ראשונים אומרים, שאם יש לי דין דרבנן שיש לו אסמכתא בכתוב, אז הוא יותר חמור. למה? כי השאלה איך אנחנו מבינים מה זה אסמכתא. בדרך כלל איך מסבירים מה זה אסמכתא? כי אנחנו אומרים שדין מסוים הוא דין דרבנן, אנחנו מוצאים אותו בפסוק, בדרשה או בפרשנות, אנחנו לא, הפסוק הוא אסמכתא, הדין הוא דין דרבנן. מה הכוונה אסמכתא? בדרך כלל מסבירים, אסמכתא הכוונה אסמך לזיכרון, לעזור לך לזכור, לתורה עברה בעל פה, עד שרבי החליט לכתוב אותה. אז עשו כל מיני, סמכו את הדברים על הפסוק כדי להזכיר לנו, אוקיי? חוץ מזה שהפירוש הזה הוא צולע, כי הרבה מאוד מהדרשות האלה לא עוזרות לזכור, רק מבלבלות, אין בהם שום היגיון. אני חושב שיש פה, זה גם לא צודק מהותית. כאשר אני אומר שיש איזה אסמכתא בכתוב, זה לא אמצעי לזיכרון. זה אומר שמשהו ברוח הכתוב אומר את זה. זאת אומנם הלכה דרבנן, כי היא לא עוברת את הרף שממנו והלאה הלכות מוגדרות להיות דאורייתא, אבל יש בה משהו מן הדאורייתא. עכשיו שהזכרתי את הדוגמה הזאת של בורר אוכל מפסולת בשבת. בורר אוכל מפסולת בשבת, אפשר להגיד שזה בעצם מותר לגמרי מדאורייתא, אבל אסרו את זה חכמים מגזרה שמה יבוא לברור פסולת מאוכל. אבל אפשר להגיד לא, כמו הבעיה שיש בברירת פסולת מאוכל, אותה בעיה עצמה, רק בעוצמה פחותה, יש בברירת אוכל מפסולת. ולכן חכמים אסרו גם את זה. אז אתם מבינים שבעצם מה שאמרתי פה, זה שזה 0.3 דאורייתא. זה לא 0 דאורייתא, 0.3. וחכמים אמרו, אנחנו אוסרים גם 0.3. אוקיי? אבל זה אומר שיש פה את הבעייתיות של הדאורייתא, רק בעוצמה נמוכה. זה לא כמו התפיסה הרגילה של דין דרבנן, שאומר, אין, מבחינת הדאורייתא זה מעשה גלט לגמרי, ורבנן בכל זאת אסרו מסיבות כאלה ואחרות. לא, גם בדאורייתא זה לא גלט. אבל 0.3 זה לא מספיק חמור כדי לקבוע על זה איסור דאורייתא. חכמים מורידים את הרף, מחמירים, ואומרים גם 0.3 אנחנו אוסרים. אז זה נקרא, מה שאני רוצה לטעון, זה שאם יש הלכה דרבנן, שיש לה אסמכתא בכתוב, האסמכתא בעצם אומרת שהכתוב באמת אומר את ההלכה הזאת. רק הוא אומר אותה ברמה של 0.3. אז זאת הלכה דרבנן, זה לא מקור. מקור זה אומר שזאת הלכה דאורייתא. זה לא מקור, זה סמך. זה אסמכתא. אבל אסמכתא זה לא סתם אמצעי לזיכרון. זה קשור לכתוב. רק זה קשור בצורה קלושה. לא בצורה מלאה. אז זה שליש דאורייתא. 30% דאורייתא. אוקיי? אז לכן הלכה שיש לה, הלכה דרבנן שיש לה אסמכתא היא יותר חמורה. מה קורה עם הלכה שיוצאת מדרשה? הלכה שיוצאת מדרשה זה כבר לא סתם אסמכתא. זה ממש יוצא מהפסוק. אבל זה לא נחשף מתוך הפסוק, זה הרחבה של הפסוק. אז זה 0.6. לא 0.3. אסמכתא זה 0.3. דרשה זה 0.6. אוקיי? אז פה הרמב״ם יגיד, אז זה גם דרבנן, נגיד לא מענישים על זה, כי הלכות דרבנן לא מלכים ולא, אבל ספקה כבר לחומרה. כי הרף של ספק לחומרה עובר ב-0.5. ואם דרשה זה 0.6, הספקה לחומרה. למרות שהיא דרבנן. יכולים להיות גם פירושים פרשניים, פרשנות פשטית לפסוק, שהיא לא 100%, אבל היא 80%. הרמב״ם יגיד, מבחינתי 80% זה גם פרשנות. זה דאורייתא. למרות שזה לא 100%. כי זה מעבר ל-0.6 של הדרשות. 0.6 של הדרשות זה לא דאורייתא, זה דרבנן. אבל יכול להיות שהסביבה של המאה, 90%, 80%, לא יודע, הסביבה שכבר קרובה למאה, הסטטוס ההלכתי זה שזאת הלכה דאורייתא. ואז אפילו אולי יענישו את זה, לא רק שספקו יהיה לחומרה. כי אנחנו יודעים שבפרשנות לפסוקים, אמרנו שאחד המנגנונים של הפרשנות, זה שיש כמה אפשרויות לפרש את הפסוק. והפרשן בוחר את אחת מהן. אז אתה לא יכול להיות בטוח שזה הפירוש הנכון. בטח לא בטוח. אבל עדיין זאת פרשנות. זו פרשנות פשטית, זה לא דרשה. פרשנות פשטית, התוצר לפי הרמב״ם גם, הוא תוצר של הלכה דאורייתא. זה לא דרשה. למה? הרי זה לא פרשנות ברורה בכתוב. רק 80%. בסדר, 80% גם טוב. הרף של הדאורייתא עובר ב-75, 75%. שם עובר הרף. כל מה שמעבר לזה הוא דאורייתא לגמרי. הוא נקרא פרשנות, וזה כתוב בתורה. כתוב בפסוק עצמו. אז אתם רואים שכאשר אנחנו מבטרים על החשיבה הדיכוטומית שלנו, אז אנחנו בעצם יכולים לפתור את כל הבעיות שהרמב״ם, שעולות כלפי שיטת הרמב״ם. והלקח הוא לקח מאוד חשוב, שצריך להיזהר מדיכוטומיה, כמו שאמרתי קודם. ועכשיו אני רוצה להסביר בצורה קצת יותר, לקח לי קצת זמן היום, יותר מה שחשבתי, אני רק רוצה להספיק עוד להסביר את דיני הספקות בצורה קצת יותר מפורטת. תראו, אני אתחיל אולי מדיני ספקות באופן כללי. כן, השאלה היא בעצם, למה ספק של דרשה הוא לחומרה, וספק של הלכה למשה מסיני הוא לכולה? כן, זאת המסקנה שיצאה לנו ברמב״ם. הרי שניהם זה דברי סופרים, שניהם לא כתובים בתורה, ועדיין, אחד ספקו לחומרה ואחד ספקו לכולה. למה? אז אני רוצה רגע להסביר. הלכה למשה מסיני, למשל, אי אפשר לשים אותה על הציר של מה הזיקה שלה לכתוב. הזיקה שלה לכתוב זה אפס. כמו הלכה דרבנן רגילה. אין שום קשר לכתוב. במובן הזה היא הרבה יותר רחוקה מהכתוב מאשר דרשה. הדרשה יונקת מרוח הכתוב, זאת הרחבה של מה שיש בכתוב, כמו ענפים היוצאים מן השורשים. הלכה למשה מסיני אין לה שום קשר לכתוב. אבל זה לא תקנה דרבנן, זה הלכה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא בסיני. איך להתייחס לדבר כזה? הרמב"ם אומר זה דרבנן וספקו לכולה. למה? למה ספקו לכולה? כי אין קשר לכתוב. כמו ההלכות דרבנן, התקנות והגזרות. למה הקשר לכתוב קובע דיני ספקות? זה אני רוצה להבהיר יותר. אנחנו יודעים שהכלל העקרוני בדיני ספקות זה שספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לכולם. עכשיו, למה באמת ספק דאורייתא לחומרא וספק דרבנן לכולם? ראינו שהרמב"ן שואל את זה על הרמב"ם, כי הרמב"ם מוציא את התוקף של דיני דרבנן מלא תסור. אז יוצא שכל מי שעבר על איסור דרבנן עבר על דאורייתא, עליו דאורייתא שלא תסור. אז למה ספק דרבנן לכולה? ספק דרבנן ספק אם אתה עובר עליו שלא תסור. ספק הדאורייתא. בסדר? אז אחת התשובות נעוצה בטענה הבאה. מה מייחד את ההלכות דרבנן מול הלכות דאורייתא? אז על זה דיברתי כשדיברנו על השורש הראשון. הבאתי את הנתיבות, אם אתם זוכרים, בסימן ר' למד ד', והנתיבות אומר שהלכה דרבנן זה הלכה שבמהותה זה חיוב לציית. אין לה מהות. נגיד, מתחיל אחרת. הלכה דאורייתא הרגילה זאת הלכה שיש לה שני אספקטים. ראינו את זה בשם הרמח"ל. יש לה אספקט אחד שהוא הציות או המרד נגד הציווי, והאספקט השני זה הנזק או התועלת שמביא המעשה עצמו. מה קורה בהלכה דרבנן? נגיד, אכלתי עוף בחלב. מה הבעיה בזה שאכלתי עוף בחלב? שסרתי מדברי חכמים, כתוב לא תסור. מרדתי נגד חכמים. האם יש פה גם נזק מהותי? אכלתי עוף בחלב, זה טמטם לי את הנפש. לא. כי אם היה נזק כזה, זה היה אסור מדאורייתא. תורה לא אוסרת. למה היא לא אוסרת? כי אין בעיה אמיתית באכילת עוף בחלב. כל הבעיה זה שמה תבוא לאכול בשר בחלב. אוקיי? אז מה זה אומר, אומר הנתיבות? שהלכות דרבנן אלה הלכות שיש בהן רק את מימד הציות והמרד. אין את המימד המהותי. כאשר אתה אכלת עוף בחלב, אתה מרדת נגד ציווי של חכמים, זה מה שלא בסדר. אבל המעשה מצד עצמו לא עשה שום נזק, אין בעיה במעשה עצמו. אחרת התורה הייתה אוסרת אותו. מה ההשלכה? שאם למשל, אומר הנתיבות, אם למשל אכלת עוף בחלב בשוגג, לא במזיד. אומר הנתיבות, אתה אפילו לא צריך לעשות תשובה. אין פה שום עבירה. למה לא? כי את האכילת עוף בחלב מצד עצמה היא לא בעייתית. אין בעיה במעשה עצמו, התורה לא אוסרת אותו. אלא מה? הייתי צריך לציית לציווי של חכמים שאמרו לי לא לאכול עוף בחלב. אבל לא ידעתי שהיה ציווי, הייתי שוגג. לא ידעתי שזה מקרה שחכמים ציוו לא לאכול. אז לא היה פה מרד נגד הציווי של חכמים, והרי עבירה מהותית אין פה, אז לכן אין פה כלום, אתה לא צריך לעשות אפילו תשובה. מה קורה בדאורייתא כשעברתי בשוגג? על איסור דאורייתא, אכלתי בשוגג בשר חזיר. מה הבעיה שקרתה פה? המרד נגד הציווי לא קיים, נכון? כי לא ידעתי שזה חזיר, אז לא ידעתי שיש ציווי לא לאכול אותו. אז אין פה מרד נגד הציווי. אבל הפעולה מצד עצמה היא פעולה בעייתית. אכלתי חזיר. אכילת חזיר זאת עבירה. את זה יש רק בדאורייתא ולא בדרבנן. לכן בשוגג בדאורייתא זאת עבירה, אבל שוגג בדרבנן אומר הנתיבות זאת לא עבירה. לא כולם מסכימים, אבל זאת שיטת הנתיבות. עכשיו אני רוצה לומר אותו דבר על דיני ספקות. מה זאת אומרת? אני רוצה לטעון, כאשר אני נמצא בספק, הספק דאורייתא לחומרא, למה אני צריך להחמיר? אני צריך להחמיר בגלל מימד הציווי או בגלל המימד המהותי? מה אתם חושבים? נגיד יש לפני דבר שאני לא יודע אם הוא חזיר או לא. צריך להחמיר, ספק דאורייתא לחומרא. למה? בגלל החשש שאני אמרוד נגד הציווי, או בגלל החשש שאני אוכל חזיר? או שניהם. אז בואו אני אוכיח לכם שזה השני. בגלל החשש שאני אוכל חזיר. כי אם יהיה פה חזיר דרבנן, ספק אם זה עוף בחלב או סויה בחלב. אוקיי? ספק איסור דרבנן. אני יכול להקל. למה? הרי את מימד המרד יש גם פה. רק את המימד המהותי אין, כי זה הלכה דרבנן, אז אין את המימד המהותי. והעובדה היא שאני יכול להקל מספק. נכון? זה אומר שכאשר יש לי ספק והבעיה היא רק המרד שבדבר, זה לא גורם לי להחמיר. אז למה בספק דאורייתא אני כן צריך להחמיר? כי בדאורייתא יש גם את המהות, לא רק את המרד. או במילים אחרות, החובה להחמיר בספקות דאורייתא היא בגלל המימד של המהות, לא בגלל המימד של הציווי. ברור מה שאני אומר. בסדר? זה גם מאוד הגיוני. למה? נגיד שאני לא יודע אם יש פה חזיר או לא חזיר. אז אין פה שאלה, הרי, מה זאת אומרת להחמיר, שמה אני אעבור על הציווי של התורה לא לאכול חזיר. אם אני לא יודע שזה חזיר, אז אין פה מרד נגד הציווי של התורה. ספק זה במובן מסוים כמו שוגג. אני לא יודע שיש פה ציווי, אז לכן אני מרשה לעצמי לאכול. אז אין פה בעיה של מרד. כן, אומרים לי חכמים, אבל יש פה בעיה של אכילת חזיר. על הצד שזה חזיר, ובפועל יצא שאכלת חזיר גם אם זה לא באשמתך, תכלס, אכלת חזיר. תום הלב וכל הדברים האלה. מה זה אומר? שכאשר אתה נמצא בספק איסור, החובה להחמיר היא בגלל המימד המהותי, לא בגלל הציות והמרד. ולכן בספק דרבנן אפשר להקל. למה? אפילו אם האיסור דרבנן נעוץ בלא תסור, כמו שאומר הרמב״ם. אבל גם אם לומדים מלא תסור, מה לומדים מלא תסור? לא לומדים משם שאכילת עוף בחלב מטמטמת את הנפש וזאת עבירה, כמו כל עבירה דאורייתא. לומדים משם שיש חובה לציית לחכמים. לא תסור, נכון? זה פירוש המילים. ככל אשר יורוך. אתה צריך לציית לחכמים, לא שהמעשה מצד עצמו הופך להיות פתאום מעשה בעייתי. הוא לא מעשה בעייתי, אחרת התורה הייתה אוסרת אותו. יש חובה לציית לחכמים. גם אם החובה הזאת היא דאורייתא, והיא לא, הסברנו את זה בשורש הקודם, אבל גם אם היא הייתה דאורייתא, עדיין ספקה היה לכולה. כי גם אם היא הייתה דאורייתא, היה בה רק את המימד של הציווי, לא את המימד של המהות. והרי בדיני ספקות, מה שגורם לחומרה, זה המהות, לא הספק, לא, לא הציווי. לכן ספק דרבנן לכולם. עכשיו, זה פותח לנו פתח מעניין להבין את כל הרעיון של הרמב״ם בספקות. אני טוען שיש ברמב״ם בעצם ארבע קטגוריות של הלכות. יש רצף, אבל אפשר לחלק את זה לארבעה סוגים. הלכות דרבנן רגילות, תקנות וגזירות, זאת אומרת חקיקה. הלכות שיוצאות מדרשות. הלכות למשה מסיני. והלכות דאורייתא. כתובות בתורה או שיוצאות מפרשנות פשטית לתורה. אלה ארבעת הקטגוריות. לפי רוב הראשונים, שלושת הקטגוריות חוץ מהחקיקה הם דאורייתא. לפי הרמב"ם הפוך, שלושת הקטגוריות חוץ מפרשנות פשטית הם דרבנן. רק פרשנות פשטית היא דאורייתא. המחלוקת היא על הלכה למשה מסיני ועל הלכות שיוצאות מדרשות. לפי הרמב"ם זה דרבנן, לפי שאר הראשונים זה דאורייתא. מה מבחין את ארבעת הקטגוריות האלה? למה הקדוש ברוך הוא לא כתב את כולם בתורה? אז הדרבנן זה ברור. הדרבנן זה, אין בזה שום בעיה, ולכן התורה לא מצווה, זה רק חכמים, החליטו לאסור את זה. אז זה החקיקה, כן, זה הלכות דרבנן הרגילות. אבל שאר השלוש שאני רוצה לשאול, למה יש דברים שאותם התורה כותבת, יש דברים שאותם היא משאירה לי להוציא מדרשה, ויש דברים שהיא מעבירה לי במסורת בעל פה, הלכה למשה מסיני. מה ההבדל בין סוגי ההלכות האלה? אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אם בכל הלכה, או בכל מצווה דאורייתא, יש את מימד הציווי ואת מימד המהות, אז זה אומר שבהלכה דאורייתא צריך את שני הדברים. שיהיה ציווי על זה, ושתהיה מהות, שהמעשה מצד עצמו יביא תועלת או נזק, שלכן התורה מצווה או אוסרת אותו. זה הלכה דאורייתא רגילה. זאת הקטגוריה הראשונה. וזה לכל הדאורייתא. בהלכה שיוצאת מדרשה, אני רוצה לטעון, יש מהות ואין ציווי, בהלכה למשה מסיני יש ציווי ואין מהות, ובהלכות דרבנן אין לא ציווי ולא מהות. זה ארבעת הקטגוריות. ומכאן נגזרים כל דיני ספקות. בואו אני אראה לכם. בהלכות דרבנן, בהלכות שיוצאות מדרשות, אמרתי, יש מהות ואין ציווי. למה אני אומר את זה? פשוט. הרי הרמב״ם עצמו אמר, שההלכה שיוצאת מדרשה, למה היא דרבנן? כי היא לא כתובה בתורה. אם היא לא כתובה בתורה, אין ציווי. זה מה שכתוב ברמב״ם. אין ציווי. אז מה נשאר? המהות. למה? כשאני אומר, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, מה אני בעצם אומר? אותו רעיון שיש ביראת השם, אמור להיות גם במורת תלמידי חכמים. המהות שיש ביראת השם, קיימת גם במורת תלמידי חכמים. זה הרעיון של רוח הפסוק. ציווי אין, זה לא כתוב בפסוק. אבל הרעיון של הפסוק קיים גם כאן. בתרגום לשפה העכשווית, מה זה אומר? שיש פה מהות, למרות שאין פה ציווי. בהלכות שעושות מדרשות. אז אם אני בספק לגבי הלכה כזאת, מה צריך להיות הדין? לחומרה. למה? כי גם בדאורייתא, מה שאני הולך בספק לחומרה, זה בגלל האספקט של המהות ולא של הציווי. נו, אז זה שזה לא דאורייתא, מה אכפת לי? מהות יש גם בזה, רק ציווי חסר. אבל בדיני ספקות הציווי לא מעניין, רק המהות חשובה. ומהות יש כאן. לכן ספק של הלכה שיוצאת מדרשה זה לחומרה. עכשיו אני שואל, למה יש הלכות שהקדוש ברוך הוא העביר לנו אותן בעל פה בכלל לא קשור לתורה? קודם כל אני אשאל, ציווי יש בזה? ברור שיש. נכון, זה לא כתוב בתורה, אז מה? אז זה לא בא מבני אדם, זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה מסורת שבאה בעל פה מהר סיני. אז יש פה ציווי של הקדוש ברוך הוא שעובר אלינו. אז בהלכת משה מסיני ודאי שיש ציווי. אז כנראה שמה שחסר זה המהות. ולכן זאת קטגוריה נפרדת. שהקדוש ברוך הוא מעביר לנו הלכה מסוימת בעל פה, ולא מאגן אותה בכתוב, או לא כותב אותה, או לא מאגן אותה בדרשה בכתוב, זה בעצם אומר לנו שזאת הלכה בלי מהות, רק עם ציווי. אז מה צריך להיות הספק שלה? לכולה, כמו הלכת הרבנן. גם הלכת הרבנן יש רק ציווי בלי מהות. ולכן ספקה לכולה. אז תשימו לב, בעצם יש לנו מפה מלאה של כל הקטגוריות ההלכתיות, והכל מסתדר היטב עם דיני הספק של הרמב״ם. בעצם בכל הלכת דאורייתא יש ציווי ויש מהות. הלכות דרבנן מחולקות לשלוש תת קטגוריות. הלכות עם מהות בלי ציווי, זה הלכות שעושות מדרשות. הלכות עם ציווי בלי מהות, זה הלכה למשה מסיני. והלכות בלי מהות ובלי ציווי, בלי ציווי דאורייתא, בלי ציווי דרבנן, זה חקיקה, תקנות וגזרות. וכל אחת מהן, דיני הספקות לגביה, נגזרים מהמהות שלה, ממה שיש בה, מהות או ציווי. אז זה מסדר את כל דיני הספקות. ולכן כל הקושיות האלה על הרמב״ם, למה אנחנו לא מוצאים שספק בהלכות כאלה הוא לכולה, אם אלה הלכות דרבנן? כי בהלכות שיוצאות מדרשות, ספקם לחומרה. למרות שזה דרבנן, לא נכון שכל הלכה דרבנן ספקה לכולה. תלוי איזה סוג של הלכה דרבנן. זה רק הלכה למשה מסיני או תקנות וגזרות. או בהלכה שיוצאת מדרשה, שגם היא הלכה דרבנן, ספקה לחומרה. כלומר שמה שחשוב זה לא הכותרת אם זה דרבנן או דאורייתא. מה שחשוב זה אם יש שם מהות. אם יש מהות, הספקה לחומרה. סוף סוף אתה אוכל חזיר אולי. צריך להיזהר מזה. יש לך ספק אם אתה אוכל חזיר. מה משנה אם יש ציווי או אין ציווי? זה גם מסביר למה הקדוש ברוך הוא בוחר בארבעה נתיבים שונים להעביר אלינו הלכות. הוא בא להגיד לנו, תראה, זאת הלכה שיש לה מהות ויש לה ציווי. על ההלכה הזאת יש מהות, אבל תראה, אין ציווי. להלכה למשה מסיני, דע לך, אין לה מהות, יש לה רק ציווי. לכן משאירים אותה בעל פה. והתקנות זה כמובן רק המצאה של חכמים. וזה גם מסביר למה צריך בכלל ארבע קטגוריות שונות, קטגוריות הלכתיות שונות. כי לפי השיטה של הראשונים שחולקים על הרמב״ם, אז כל ההלכות הן בעצם דאורייתא חוץ מהתקנות והגזרות. אז למה זה מחולק לשלוש קטגוריות? למה יש הלכות שעוברות בעל פה, יש הלכות שעושות מדרשות, ויש הלכות שכתובות במפורש בתורה? למה לא העבירו את כולם באותה צורה? כולם בעל פה, כולם בכתב, כולם מדרשות, לא משנה. למה, מה החלוקה הזאת אומרת? אין שום דבר עקרוני שמייחד הלכות כאלה לעומת הלכות כאלה? סתם עשו הגרלה את מה להעביר בעל פה ואת מה להעביר בכתב? זה נשמע לא סביר. לפי הרמב״ם, אנחנו רואים, זה לא סתם הגרלה. יש רעיון מאחורי הדבר הזה. כל קטגוריה כזאת מעבירה אלינו הלכות שאופיין שונה. טוב, אז לענייננו, אני אסכם ובזה אני אעצור כאן, כי אני כבר לא יכול להמשיך את הנושא הבא. אז אני רק מסכם. בעצם מה שיצא לנו כאן, בהמשך למה שראינו בשורש הראשון, זה שההגדרה של מצווה דאורייתא זה מצווה שכתובה בפסוק. או אפשר להוציא אותה מהפסוק על ידי פרשנות פשטית, שזה מבחינתנו גם כתוב בפסוק. יש הלכות שהן לגמרי לא קשורות לפסוק, שזה תקנות או גזרות, כן, זה חקיקה. הלכות שיוצרים חכמים. אלה הלכות דרבנן לכל הדעות. חידושו של הרמב״ם זה שיש הלכות במעמד ביניים, שהזיקה בינן לבין הכתוב היא לא אחד ולא אפס. לא דאורייתא ולא דרבנן רגיל, במובן הרגיל. אלא זיקת ביניים, 0.3, 0.5, 0.6, וכן הלאה. לגבי מצבי הביניים האלה, קראתי לזה הסתעפות במקום התפרטות, אז הסטטוס שלהם הוא סטטוס ביניים. לגבי דיני ספקות ראינו שיש הבדלים ביניהם, עונשים, לא מענישים, אף אחד מהם, וכן הלאה. זאת אומרת, כל דבר לגופו. למשל, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. זה מתפרט או זה מסתעף מהפסוק? מה אתם רואים? מסתעף, נכון? לא מתפרט. מה כן מתפרט מהפסוק הזה? מתפרט מהפסוק הזה, למשל, כתוב, את השם אלוקיך תירא, יראת השם זה, לא יודע מה, לא לעשות חילול השם. בסדר? זה פשוט מקרה פרטי של הכלל הזה, של את השם אלוקיך תירא. זה התפרטות. לכן כשאני עושה את זה, בעצם עברתי על את השם אלוקיך תירא, עברתי על איסור דאורייתא. כי זה התפרטות, זה רק מקרה פרטי של החוק הכללי שכתוב בתורה. הסתעפות זה לא מקרה פרטי של החוק הכללי, זאת אנלוגיה, זה דומה למה שכתוב בחוק הכללי, אבל זה לא מתפרט ממנו. כמו שאנחנו אומרים באנלוגיה או באינדוקציה, להבדיל מדדוקציה. לכן, הלכות שעושות מדרשות, הן הלכות שמסתעפות מהכתוב ולא מתפרטות. אז לעניין עונש לא מענישים, כי זה לא כתוב, אין עונשים אלא אם כן מזהירים. אם זה לא מופיע בפסוק, לא הוזהרנו. הפסוק לא הזהיר אותם. אבל מהות יש כאן. עובדה שהרחבנו את זה מהפסוק, אותו דבר שיש בפסוק, אותו רעיון יש גם כאן. אז מהות יש כאן, אז לכן ספקה לחומרה. בסדר? אז מצאנו פה שיש מצבי ביניים בין חקיקה לבין התפרטות, לבין דאורייתא. ואלה לא נמנים לפי הרמב״ם במניין המצוות, ויש להם סטטוס הלכתי שונה. אוקיי, אנחנו עוצרים כאן.